הרב בני לאו.
בפרק ב' אנחנו עולים קומה בשאלת התודעה שלנו את המתחולל בעולם הפנימי האמוני שלנו, כי בפרק הקודם נפגע איוב בכל המעגלים החיצוניים לו, גם הבנים והבנות, אם אפשר לקרוא לזה מעגל חיצוני, 7 בנים, 3 בנות שנהרגים, איזה שכול מטורף, הוא עומד מול הבור של חייו ואומר, השם נתן, השם לקח, יהי שם, השם מבורך. אומר הקדוש ברוך הוא לשטן בתחילת הפרק שלנו, שמת לבך אל עבדי איוב, ותסיתהו עודנו מחזיק בתומתו, אומר לו, תראה כל מה שעשית לו, אתה רוקנת את עולמו, עודנו מחזיק בתומתו, ותסיתני בו לבלעו חינם. איזה ביטוי, ותסיתני בו לבלעו חינם. אתה סתם, אנחנו עושים פה תרגיל בחי, על האדם הכמעט מת הזה, על חינם, כי האיש הזה מחזיק בתומתו, הוא לימד אותנו צידוק הדין של השם נתן, השם לקח, עירום יצאתי, עירום באתי. כלומר, השם זה שמעיד איוב כמו שהיה תם בתחילת פרק א', הוא תם גם בסוף פרק א'. איוב הוא אדם שלם, אומר האלוהים אל השטן. והשטן לא מתבלבל. השטן עומד מול האלוהים ואומר לו, לא, לא, אתה לא מבין. אתה לא נגעת בו. אתה נגעת במעטפת שלו. אתה עשית לו חור של חייו, בור של מוות, אבל לא בו. לא נגעת בחיים עצמו. תחשבו על הדבר הזה שאדם יוצא מאזור אסון והוא מתבונן ואומר, אני חי. המושג הזה, אני חי. אפשר לשמוע את זה מאנשים שעברו תהומות של יגון, סיפורי שואה, סיפורי פיגועים, סיפורי זוועה, שאנשים יצאו וסביבם יהום הסער, סביבם אשן וצל מוות, והם אומרים, אני חי, למה אני חי? מה משמעות החיים שלי? אלוהים הציל אותי. יש רגע מזעזע שאתה עומד במצב כזה, ושומע בן אדם אומר ברכת הגומל לחייבים טובות, שגמלני כל טוב. איך אתה מברך הגומל כשמסביבך כל כך הרבה מוות? אומר השטן להשם, בוא ננסה משהו אחר. בוא ננסה, תן לי רשות לגעת בו. אור בעד אור, הוא אומר לו. זה כל כך מבהיל המילים הללו. אור בעד אור. שלח נא ידך גא אל עצמו ואל בשרו. אתה תראה איך הוא יגיב. והשם משחק את המשחק. ויאמר השם אל השטן, הינו בידיך, אך את נפשו שמור. את נפשו שמור. זאת אומרת, כבר מגיעים אל הגוף. מרשים לגעת באדם עצמו, רק בנפש עוד לא. לא לוקחים נפש, הוא יחיה, אבל הוא יחיה שבור. וכך אנחנו עוברים לשלב הבא בניסיון המטורף הזה, כשהגוף של איוב הופך להיות גוף שבור, ומסיימים את הדבר הזה, את הפרק הנורא הזה, עם המילים שהם לכאורה ציון גובה ענק של איוב, שאומר בכל זאת לא חטא איוב. זאת אומרת, איוב נשאר לכאורה בתומתו, אבל בין הלא חטא איוב של פרק א' ללא חטא איוב של פרק ב', יש הבדל קצרצר. כשסיימנו את פרק א', אמרנו בכל זאת, לא חטא איוב ולא נתן תפלה לאלוהים. חד משמעי. כשאנחנו מגיעים לפסקה הזאת בפרק ב', פסוק י', אנחנו אומרים, בכל זאת, כך אומר איוב, בכל זאת לא חטא איוב בשפתיו. ואת המילה הזאת, בשפתיו, שמעו חז"ל היטב היטב. השפתיו אומר, בשפתיו הוא לא חטא, אבל משהו נסדק בפנים. החטא חלחל פנימה. בשפתיו הוא לא חטא, הוא עדיין לא אומר מילה רעה. מי שכנראה יוצרת את הסדק הזה, זה האישה שהיא קרובה לו מכולם. היא נכנסת פה בתוך הפרק, שהיא רואה אותו יושב בתוך הנגעים, השכין הרע מכף רגל עד קודקוד, שהוא מתגרד בחרס, יושב בתוך האפר. היא אשתו שהיא כגופו, וכנראה היא סובלת איתו בוודאי את הכאב של השכול, אבל אולי גם את כאב הסבל האיסורים. והיא אומרת לו את המילים כאילו בדיאלוג עם האלוהים. היא אומרת לו, ותאמר לו אשתו, עודך מחזיק בתומתך? אתם זוכרים שהאלוהים אמר לשטן, הוא אומר לו, אתה שמת לבך אל עבדי איוב, אשתם וישר יראה אלוהים, ועודנו מחזיק בתומתו? אומרת האישה, כמו אלוהים, איך זה יכול להיות? עודך מחזיק בתומתך? ברך אלוהים ומות. תפקיד של האישה פה הוא תפקיד של רפלקציה, הוא תפקיד של מישוב, היא המראה של חייו, היא מראה לו מתוך השכין, היא מראה לו את הדבר הנורמלי ביותר, איך יכול להיות שאדם שסובל מה שאתה סובל, מחזיק בתומתך, זה לא הגיוני, והוא עונה לדברים כל כך קשים, היא מדברת באיזשהו מקום של כאב, והוא מדבר איתה בבוטות, התשובה שהוא אומר לה, כדבר אחת הנבלות תדברי, תדבר אחת הנבלות זה כללה, הוא אומר לדברים נוראים, אני חי בתוך עולם של אמונה, ואת בנבלות, הנבלות הזאת היא מוציאה אותה מהמעגל לגמרי, התודעה הזאת של האישה הזאת, האישה יש כאלה שניסו לזהות אותה עם כל מיני דמויות מקראיות כמו דינה ב, 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 בסיפור, אבל אני עוזב את הדימוי הזה, אלא רק מתאר אותה כאשתו, אשתו כגופו, והוא משליך אותה אחורה ואומר לא, את לא גופי, את כדבר אחת הנבלות תדברי, ואז הוא הודף אותה החוצה מעולמו, אבל לא לגמרי, בכל זאת לא חטא איוב בשפתיו, בשפתיו לא חטא, אבל הדברים שלה חלחלו פנימה, ומכאן יתחיל הרגע שבו הוא יזרום עוד ועוד, אותם דברים של האישה שאומרת ברך אלוהים ומות, יחלחלו הדברים הללו לתוך עולמו, והרגע הזה שבו הוא הודף את האישה ואומר את הרע נקבל, את הטוב נקבל מאת האלוהים ואת הרע לא נקבל, לא חטא איוב בשפתיו, לרגע הזה נכנסים שלושת הרעים. ואנחנו נדבר עליהם עוד הרבה, אבל בשלב הזה רק נאמר ששלושת הרעים בשלב הזה הם נפלאים. כמו שאיוב הוא כל כך מאמין, ככה הם כל כך טובים. הם שומעים, הם שומעים את הרעה שבאה עליו, ובאים מקצווי ארץ, איש ממקומו, אלדד התימני, בלדד השוחי, צופר הנעמתי, באים כנראה ממקומות שונים, ויוועדו יחדיו לבוא. הם מתכננים את הביאה, כי הם לא יכולים לבד, הם רוצים שביחד יהיה להם כוח להרים אותו מתוך הכאב הנורא. ואז עיניים, ויסו עיניהם מרחוק, לא יכירו, ואז הם נושאים את קולם ויבכו, תראו איך שהחושים פועלים פה, הם קודם כל שומעים, ואז הם באים, ואז הם נושאים עיניים ורואים, אבל הם לא מכירים, ואז הם משמיעים קול, כל מערכת החושים פועלת, ואז קורה הדבר הנפלא יותר מכל, הם יושבים איתו לארץ, שבעה ימים, שבעה לילות, ואין דובר אליו דבר, כי ראו כי גדל הכאב מאוד, שקט. איזה עוצמה של חברות, היכולת לשבת בשקט, לשתוק ביחד, נשתוק מעט ביחד, אין ראות גדולה מזו. שבעה ימים, שבעה לילות, אחרי שכל מערכות החושים פעלו, אחרי שהאוזניים שמעו, והעיניים ראו, והפה צעק, והיד אולי מושיטה את המגע שלה, עכשיו יושבים בדומייה, יחד עם הכאב שלו, כי גדל הכאב מאוד, ובזה אנחנו נפרדים מהשתיקה, כי מכאן ואילך יתחילו המון דיבורים, ולאו דווקא לטובה.